היום השיעור הערב בגמר ביון זה הנושא של קדושת ארץ ישראל, כיבוש ארץ ישראל, קדושת ירושלים, כיבוש ירושלים. אנחנו בכל אחד עם יהושע בן נון וכלב בן יפונה שאמרו בפרשת השבוע, טובה הארץ מאוד מאוד, הארץ הקדושה שהשם נתן לנו. אנחנו מודים רבנו של עולם שיש לנו את הזכות להיות פה. אנחנו יודעים שיש צדיקים שכל חייהם לא רצו לעזוב את ארץ ישראל, ואפילו את ירושלים, קדושת ירושלים, לא רצו לעזוב. אנחנו מתחילים מהנושא של ירושלים לא נתחלקה לשבטים בגמרא מסכת יומא דף י"ב עמוד א'. הגמרא שמה מדברת על הנושא של טומאת נגעים בירושלים, והגמרא מביאה מחלוקת תנאים בין תנא קמא לרבי יהודה, בין רבנן לרבי יהודה, אם יש טומאת נגעים בירושלים, בבתים בירושלים. הברייתא אומרת, תניא, אחוזזכם מטמאי בנגעים, ואין ירושלים מטמאה בנגעים. זה הולך על הפסוק בפרשת מצורע, וידבר השם על משה ועל אהרון לאמור, כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. אז מזה תנא קמא דורש שרק אחוזתכם מטמאה בנגעים. ירושלים לא נחשב אחוזתכם, ואין ירושלים מטמאה בנגעים. בירושלים אין דין של נגעי בתים, מפני שירושלים לא נחשב אחוזתכם. והברייתא ממשיכה עם השיטה של רבי יהודה. אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד, שרק במקום המקדש שם אין דין של נגעי בתים, אבל בשאר ירושלים חוץ ממקום המקדש יש בבתים בירושלים יכול להיות יש דין של נגעי בתים. והגמרא מסבירה את המחלוקת. הגמרא במסכת יומא אומרת שהמחלוקת היא אם ירושלים נתחלקה לשבטים או לא. הגמרא אומרת במאי כמפלגי, תנא קמא סבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים. הפירוש הוא שירושלים לא הייתה חלוקה בירושלים, בשאר ארץ ישראל היה כיבוש והיה גם חלוקה. הבעל זה שונה של כיבוש וחילוק. בירושלים היה כיבוש אבל לא היה חילוק. ירושלים לא נתחלקה לשבטים. ירושלים נשאר הזכייה של כל ישראל, הנכס הכללי של כל עם ישראל, וממילא זה לא נחשב אחוזתכם, וממילא אין בזה דין של נגעי בתים. ושבנגעי בתים התורה אומרת, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. אז זה השיטה של תנא קמא. מה שאין כן, השיטה של רבי יהודה היא שירושלים נתחלקה לשבטים. יש דין חלוקה, חילוק, גם בירושלים. ירושלים לא נשאר הזכייה של כל ישראל, אבל זה תחלק לשבטים. חלק של ירושלים, ירושלים שייך לאחד מן השבטים, או שבט בנימין, או שבט יהודה. מקום המקדש התחלק. חלק מהמקדש שייך לשבט בנימין, חלק מהמקדש שייך לשבט יהודה, אבל ירושלים ומקדש התחלקו. ממילא ירושלים נחשב ארץ אחוזתכם. זהו ההסבר במחלוקת בין תנא קמא רבי יהודה. האם יש דין טומאת נגעים בירושלים או לא? תנא קמא אומר כן, תנא קמא אומר לא, רבי יהודה אומר כן. תנא קמא סובר, אין דין חלוקה בירושלים, ירושלים לא התחלק לשבטים, וממילא זה לא נחשב ארץ אחוזתכם. רבי יהודה סבר שירושלים התחלק לשבטים, וזה כן נחשב ארץ אחוזתכם. אחר כך הגמרא מביאה מחלוקת בנקודה זו בין שתי ברייתות אחרות. ברייתא אחת אומרת, מה היה בחלקו של יהודה? פה לא מדברים על שאר ירושלים, מדברים על מקדש. אבל המחלוקת, אם ירושלים נתחלק לשבטים או לא נתחלק לשבטים, המחלוקת הזו מתייחס לירושלים וגם למקום המקדש. ובוודאי אם מקום המקדש יתחלק, קו החומר שירושלים יתחלק. והברייתא הזו סוברת שאפילו מקום המקדש יתחלק. מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית, הלשכות, הזורס. ומה היה בחלקו של בנימין? אולם והיכול. ובייס קודשי הקדושים, ורצועה הייתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין. חלק מהמקדש היה בחלק של יהודה, וחלק של המקדש היה בחלק של בנימין. אולם היכול בייס קודשי הקדושים היה בחלק של בנימין, וגם המזבח היה בחלק של בנימין. יש הלכה שהמזבח חייב להיות, הגמרא בזבחים מביא את זה, חייב להיות בחלקו של טורף. וזה נאמן מהפסוק, בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד. והתרגום אומר שם, באחסנתי תדבני מטבחה. המזבח חייב להיות בחלקו של טורף, בחלקו של בנימין. אבל היה חלק בצד המזבח, שרצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה, ונכנס לחלקו של בנימין. כמו שהגמרא בזבחים מסביר, שבאותו מקום לא היה יכול להיות יסוד למזבח, מפני שיסוד המזבח זה חלק מהמזבח, וזה לא היה בחלק של בנימין, אלא זה היה בחלק של יהודה. ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבוא לה בכל יום, שנאמר חופף עליו כל היום. אז מה אומרת הברייתא פה? הברייתא אומרת פה שאפילו מקום המקדש התחלק לשבטים. חלק לשבט יהודה וחלק שבט בנימין. והמזבח היה דין, המזבח חייב להיות בחלק של בנימין. בחלקו של טורף, באחסנתי תדבני מטבחה, בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד. אז זו שיטה אחת בתנאים, שירושלים נתחלקה לשבטים. וזה תואם לשיטה של רבי יהודה, שירושלים נחשב בית ארץ אחוז אסכם, ושזה תחלק לשבטים. מקום המקדש התחלק לשבטים, קל וחומר ששאר ירושלים התחלק לשבטים. הגמרא מביאה ברייתא אחרת שסוברת שירושלים לא נתחלקה לשבטים. ולשון הגמרא הוא, והייתה נסובר ירושלים לא נתחלקה לשבטים. דתניא, אין מזכירים בתים בירושלים לפי שאין היא שלהם. אי אפשר להזכיר בתים בירושלים, ושזה לא שייך להם, זה לא שייך לאף אחד, בזכייה פרטית, אלא זה זכייה של כל ישראל. אין לאף אחד יותר זכייה בחלק בירושלים יותר מהשני. וממילא אי אפשר להזכיר בתים בירושלים, ושזה לא שייך לאף אחד באופן פרטי, אלא זה נכס של כל עם ישראל, של עם ישראל כולו, זכייה של כל ישראל. אז התן הזה שאומר שבירושלים אי אפשר להזכיר בתים, אז הוא בוודאי סובר שירושלים לא נתחלקה לשבטים, שאין זכייה מיוחדת בירושלים. ירושלים תמיד נשאר זכייה של כל עם ישראל, נכס כללי של עם ישראל כולו. אז זה המחלוקת, מחלוקת בין תנא קמא רבי יהודה ומחלוקת בין שתי ברייתאות. הראשונים שואלים, אם השיטה של רבי יהודה, כיוון שהשיטה של רבי יהודה היא שירושלים התחלקה לשבטים, ואפילו מקום המקדש התחלק לשבטים, כמו שהוא אומר, שחלק המקדש היה בחלק של יהודה, הר הבית, הלשכות, הזרות היו בחלקו של יהודה, וכן צד דרומי של המזבח היה בחלקו של יהודה, ואילו אולם, היכל ובית קודשי קדושים, ואיכר מקום המזבח היו בחלקו של בנימין. אז אפילו, לא רק ירושלים מתחלק לשבטים לפי רבי יהודה, אלא אפילו מקום המקדש, אולם, היכל, בית קודשי הקדושים, הזורס, הכל התחלק לשבטים. אז למה רבי יהודה, כשרבי יהודה אומר שיש דין של נגיבת בירושלים מפני שירושלים נחשב לארץ אחוזזכם, למה רבי יהודה אומר שמקום המקדש לא? אומר, אני לא שמעתי על מקום מקדש בלבד. הראשונים מסבירים שגם לפי המנדא אמר, גם לפי רבי יהודה, גם לפי התנא של סובר, ירושלים מתחלק לשבטים, זה היה בשעת חלוקת הארץ. אבל אחר כך, כשבאו לבנות את בית המקדש, מי שנפל בחלקו מקום המקדש, הוא העביר לעם ישראל את מקום המקדש, ובמקומו הוא קיבל דושנה של יריחו. מלכתחילה כשעשו חלוקת הארץ, ידעו שיהיה מקום הנבחר, ומי שנפל מקום הנבחר בחלקו, הוא יצטרך להעביר את המקום הזה, את מקום המקדש, לעם ישראל כולו, ושמקום מקדש חייב להיות בזכייה של כל ישראל, מקום מקדש חייב להיות נכס כללי של עם ישראל כולו. אז מלכתחילה השאירו דושנה של יריחו, שמי שיעביר, מי שנפל מקום המקדש בחלקו, והוא בוודאי יעביר את המקום לזכייה של כל ישראל, תמורת זה הוא יקבל דושנו של יריחו. וממילא יוצא שגם למנדא עומר ירושלים נתחלקה לשבטים, זה היה רק בשעת חלוקת הארץ. כשבאו לבנות את בית המקדש, את מקום המקדש עצמו, ירושלים לא, אבל מקום המקדש עצמו העבירו לזכייה של כל ישראל. ומכיוון שהעבירו את זה לזכייה של כל ישראל, אז לא שייך להיות דין של נגי בתם. ושעוד הפעם, אף שתחלק לשבטים, אבל עכשיו זה חוזר להיות זכייה של כל ישראל. אז זה כאילו זה לא התחלק, ואין בו דין של נגי בתם. זה הסיבה למה רבי יהודה, אף שהוא אומר שירושלים מטמאה בנגעים, שזה התחלק, אבל מקום המקדש לא, מקום המקדש אין דין של תומס לגויים, אף שבמקום המקדש בוודאי יתחלק לשבטים, אבל אחר כך מקום המקדש חזר להיות הזכייה של כל ישראל, נכס כללי של עם ישראל כולו, ולכן לא שייך בו דין של נגי בתם. כנראה מצד הגזרס הכסוב שרק כשיש זכייה פרוטס יכול להיות דין נגי בתם, אבל כשאין זכייה פרוטס, זה רק זכייה של כל ישראל, לא יכול להיות דין של נגי בתם. זה מה שהגמרא אומרת. אז יוצא לנו שיש שתי דעות בעניין ירושלים. יש דעה אחת, אני רק כהקדמה מסביר לכם את היסודות פה. לפי דעה אחת, ירושלים לא התחלק לשבטים, והסיבה היא שאפילו מלכתחילה, זו השיטה של תנא קמא, לא היה יכול להיות דין חלוקה בירושלים, אף שבכל ארץ ישראל יש דין לא רק של כיבוש, יש דין גם של חלוקה, כיבוש וחילוק, 14 שנה של כיבוש וחילוק, יש מצווה של כיבוש וחילוק, יש דין של כיבוש וחילוק. אז למה בירושלים לא הייתה חלוקה? ואפילו שזה חייב להיות נכס כללי של זכייה של כל ישראל, אז למה לא עשו חלוקה ואחר כך להעביר את זה חזרה לעם ישראל? הפירוש הוא מפני שלפי המנדא עומר הזה, יש דין בירושלים שאין חלוקה בירושלים. ירושלים לא יכול להתחלק, מפני שזה מקום הנבחר. וזה נובע מהדרשה של הספרי. הספרי אומר, כוסף אחד אומר באחד שפתך, וכוסף אחד אומר מכל שבטיכם. כיצד יסקיים ובייס כסוף מהללו. אז יש תירוץ אחד בספרי שאומר באחד שבטך זה שילוי, מכל שבטך זה ירושלים. יש סתירה בין שני פסוקים במקום אשר יבחר השם, האם זה באחד שבטך או מכל שבטך. האם יש דין חלוקה או לא מתקיים דין חלוקה? הספרי אומר בשילו התקיים דין חלוקה, זה גם היה מקום אשר יבחר, זה גם היה מקום הנבחר, אבל זה לא נבחר כמו ירושלים. ירושלים זה מקום הנבחר, מקום אשר יבחר השם, זה מכל שבטיך, זה ירושלים, זה חייב להיות מכל שבטי ישראל. בגלל שזו הבחירה המוחלטת. הבחירה המוחלטת היה בירושלים. אז יש דין במקום אשר יבחר השם, שזה ירושלים, שזה חייב להיות מכל שבטיך, ולא יכול להיות בזה דין של חלוקה. ואם היו עושים חלוקה מלכתחילה, היה נשאר בזה חלוט שם של חלוקה, כמו שאנחנו רואים במקום המזבח. רואים במקום המזבח שיש דין בחלקו של טורף. למה? מפני שזה חלק משבט זה בחלק של שבט בנימין. אנחנו יודעים שמקום המקדש זה בזכייה של כל ישראל. שמי שנפל מקום המקדש בחלקו, בנימין, העביר את מקום המקדש לזכייה של כל ישראל. אז איך זה שמזבח זה בחלקו של טורף? התירוצו, מפני שמבחינת דיני ממנס, שבט בנימין העביר את זה לזכייה של כל ישראל. אבל מצד החלשם של החלוקה, זה נשאר. מכיוון שתקיימה חלוקה, אז מצד החלשם של המקום, זה חלשם של חלק של בנימין, של חלקו של טורף. וזהו הדין במזבח, שזה חייב להיות בחלקו של טורף. אז זה הפשט. גם לפי המנדמה שסובר שישראלים לא התחלק לשבטים. הוא סובר שזה לא יכול להתחלק, מפני הדרשה של הספרי, מפני שהספרי אומר, באחד שבטיך זה שילו, מפני ששילו לא הייתה בחירה נצחית. אבל מכל שבטיך, שזה בחירה נצחית, המקום אשר יבחר השם, מקום שהשם אף פעם לא דוחה אותו ולא מועץ בו, זה ירושלים, יש הלכה שזה חייב להיות מכל שבטיך. זה חייב להיות מכל השבטים, שלא יהיה על זה אפילו חלשם של אחד מהשבטים. אז לזה התנקם אומר, יש תנאים שסוברים, שלא יכול להיות, לא יכול להתבצע, להתקיים בירושלים דין של חלוקה. ושאם היה בירושלים דין של חלוקה, וירושלים זה חלק ממקום הנבחר, אז זה לא היה מכל שבטיכם, זה היה באחד שבטיך. אז זו השיטה של תנקמה, ירושלים לא התחלק לשבטים, וזה דין בשעת חלוקת הארץ, מכיוון שזה המקום שהיה עשד להיות, המקום הנבחר והמקום אשר יבחר השם בו, אז המקום הזה לא יכול להיות עליו שם של אחד מהשבטים, השם שלו צריך להיות מכל שבטיכם. לכן לא היה יכול להתבצע אפילו מלכתחילה דין חלוקה שמה. מה שאין כן לפי רבי יהודה, רבי יהודה סובר שלא, שגם בירושלים, אף שזה מקום אשר יבחר השם, זה לא חייב להיות דווקא מכל שבטיכם במובן הזה, שלא יכול להיות עליו חלות שם של אחד מחלקו של אחד מהשבטים. ושיש דעה אחת בספרי שאומרת, כסף אחד אומר מכל שבטיך, כסף אחד אומר באחד שבטיך, וכסף אחד אומר מכל שבטיך. הכסף מכל השבטים, שבעצם המקום זה באחד שבטיך, שזה התחלק, אף שזה מקום השבח השם. אבל כשבואו לקנות את ירושלים, אז הלכה היא שקנו את זה מכסף מכל השבטים. הכסף מכל השבטים. אז זו השיטה של יהודה שסובר ירושלים מתחלק לשבטים. הוא לא מקבל את זה שיש הלכה שלא יכול להיות חלוקה. יכול להיות חלוקה. ועד יש אפילו דין, חלקו של יהודה, חלקו של בנימין, המזבח חייב להיות בחלקו של בנימין, בחלקו של טורף. אבל אחר כך, מצד הדין הממנס, מצד הכשם מקדש, יש הלכה, כשבאים לבנות את בית המקדש, אז מקום המקדש בדין הממנס חייב להיות שייך לכל עם ישראל. אז לזה, בנימין העביר את מקום המקדש, לזכייה של כל ישראל, ותמורתו הוא קיבל דושנו של יריחו. זה כמה הסוגיה במסכת ג'ומה, וככה מסביר הרב מבריסק בספרו בהלכות בייס הבחיר. את המחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה. אבל גם לפי רבי יהודה, אבל לפי רבי יהודה שסובר, שהיה חלוקה, רק מצד הכשר מקדש, זה שייך רק למקום המקדש. אבל ירושלים תמיד נשאר בדין ממנס, שייך בחלוקס השבטים שהיה בשעת חלוקס הארץ. מה שאין כן לפי השיטה של כמה שיש דין במקום השייך השם, שלא יחוד חלוקה בכלל. ושלא יכול להיות על זה שם של אחד מכל השבטים. מפני שזה מקום השייך השם, אז לא רק מקום המקדש לא יכול להיות דין חלוקה, אלא בכל ירושלים הוא גם חלק ממקום השייך השם, לא היה יכול להיות בו דין חלוקה. זה ההסבר במחלוקת. הנושא שלנו היום זה להבין את להשוות שני דינים שהגמרא לומדת אותם להיות מבוסס על ההלכה שירושלים לא נשחק על השבטים. הגמרא במסכת בבא קמא דף פי בייז מביאה רשימה של דינים המיוחדים בירושלים, וביניהם הדין של אין נגעי בתם בירושלים. והגמרא אומרת, כמו שהגמרא אומרת במסכת יומא דף יוד בייז, מפני שירושלים לא נתחלקו לשבטים. וזה לא נחשב בית ארץ אחוזסכם. אבל הגמרא מביאה עוד דין, עוד כמה דינים, אבל אנחנו משווים פה שני דינים. יש עוד דין בגמרא שמה, זה הדין שאין עיר הנידחת. בירושלים. ירושלים לא יכול להפך להיות עיר הנידחת. הגמרא אומרת, הגמרא בבבא קמא אומרת שהסיבה היא שהפסוק בעניין עיר הנידחת אומרת כי סישמה באחת עורך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבת שם לאמור יוצאו אנשים בני בליעל מכיר בך וידיחו יושבי עירם לאמור נלך ונבדו למחרם אשר ידעתם. אז לשון הפסוק הוא, לשון התורה הוא, כי סישמה באחס עורך. הגמרא בדף פי בייז אומרת שירושלים, מפני שזה לא נסחלק לשבטים, איננה נחשבת לאחס עורך. וממילא אין דין של עיר הנידחת בירושלים. ירושלים לא יכול להפך להיות עיר הנידחת. וכדי להיות עיר הנידחת זה צריך להיות באחס עורך, שיש שחייה מיוחדת, שחייה פרטית. אבל ירושלים אף פעם אין שחייה מיוחדת, אף פעם אין שחייה פרטית. ירושלים תמיד זה שחייה של כל ישראל, נכס כללי של עם ישראל כולו. ירושלים אף פעם לא נחשבת באחת עורך, אף פעם לא נחשבת באחס עורך. ולכן ירושלים לא יכול להיות דין של עיר נידחת. עיר נידחת יכול להיות רק בעיר שיש בה זכייה מיוחדת. לא בעיר שהיא זכייה של כל ישראל. שהיא נכס כללי של עם ישראל כולו. ככה דורשת הגמרא במסכת בבא קמא. אז נמצא שיש לנו שני דינים פה. דין אחד. שני דינים. ושניהם מבוססים על זה שירושלים לא נתחלקה לשבטים. דין אחד. שירושלים אין דין של נגעי בתם, מפני שזה לא נחשב בית ארץ אחוזסכם, מפני שירושלים לא התחלק לשבטים. ודין שני, ירושלים לא יכולה להיות עיר הנידחת, מפני שעיר הנידחת כתוב כי ששמע באחת עריך. וירושלים היא אף פעם לא נחשבת באחת עריך, וירושלים לא התחלקה לשבטים, וירושלים תמיד נחשבת רק שחייה של כל ישראל. היא אף פעם לא נחשבת לאחת עריך, וממילא לא יכול להפך להיות, לא יכול להפך להיות עיר הנידחת. אני מצטט עכשיו מהרמב״ם, פרק ד' הלכות עבודת כוכבים, הלכה ד', בניין הלכה שאין ירושלים נעשית עיר הנידחת. הרמב״ם אומר, אין אחת מערי מקלט נעשית עיר הנידחת, שנאמר באחד שעריך. ולא ירושלים נעשית עיר הנידחת, לפי שלא נתחלקה לשבטים. יש בזה חידוש עצום ברמב״ם. הרמב״ם מביא פה הלכה, שלא מופיע בגמרא. ואני חוזר על דברי הרמב״ם. אין אחת מאורי מקלט נעשית עיר הנידחת, שנאמר באחד שרחה. הגמרא לא אומרת את זה. וככה מאיר הרייבד. לא ידעתי מעין לזה. ולא נאמר בגמרא אל של ירושלים. הרמב״ם מחדש פה דין, שלא רק בירושלים אין דין של עיר הנידחת, גם באורי מקלט לא יכול להיות דין של עיר הנידחת. כלשון הרמב״ם, אין אחת מאורי מקלט נעשית עיר הנידחת. אבל זה לא כתוב בגמרא. מעין לא הרמב״ם את זה, או לכל פחות, מה הסבר, למה? אז הרמב״ם אומר שנאמר באחד שעריך. אז זה קשה מאוד. קודם כל, אין פסוק כזה בפרשה של עיר הנידחת של באחד שעריך. אז לא שייך להביא את זה כמקור לדין הזה. יש עוד שתי גרסאות ברמב״ם. יש גרסה אחרת ברמב״ם, אין אחת מאורי מקלט נעשית עיר הנידחת שנאמר באחת עורך. לפי זה, לפי הכתב יד הזה, זה נוסח מכתב יד. הרמב״ם אומר, למה עיר מקלט לא יכול להיות עיר הנידחת? הוא מביא אותו פסוק שהגמרא מביא, למה ירושלים לא נעשית עיר הנידחת? זה כבר יותר טוב, לכל פחות. אנחנו יודעים לאיזה פסוק הרמב״ם מתכוון. הרמב״ם מחדש שעיר המקלט לא יכול להיות עיר הנידחת. הוא אומר, זה כמו ירושלים. למה ירושלים לא נעשית עיר הנידחת? ירושלים זה לא אחת עריך. הרמב״ם אומר, גם ערי מקלט לא נחשב אחת עריך. יש עוד נוסחה, וזה נוסחה בכתב יד ברלין. שהרמב״ם אומר, אין אחת מערי מקלט נעשית עיר הנידחת, לפי שלא נתחלקה לשבטים, ולא ירושלים נעשית עיר הנידחת, לפי שלא נתחלקה לשבטים. לפי זה זה עוד יותר חזק, שהרמב״ם כולל בחד המחתה, את הדין של ערי מקלט, ביחד עם הדין של ירושלים, ששניהם אין דין של נידחת, משזה לא התחלק לשבטים, וזה לא נחשב לאחת עריך. לפי שתי גרסאות האחרונות שהבאנו, זה ברור, זה מפורש בדבר הרמב״ם שזה הפשט. וזה ברור שהרמב״ם ודאי מתכוון לזה. הרמב״ם מביא את זה בתור הלכה ביחד עם הלכה של ירושלים. שהדין של עיר מקלט שזה לא נעשה עיר הנידחת, זה דין אחד עם זה שירושלים לא נעשה עיר הנידחת. לפי שתי גרסאות, הרמב״ם כותב את זה מפורש, לא רק שהוא כולל את זה בחד המקלט. הוא אומר, בני שכתוב באחת עריך, הוא כתוב בני שזה לא נתחלקה בירושלים, לא נתחלקה לשבטים, כמו ירושלים. אז זה החידוש של הרמב״ם. הגמרא אומרת שירושלים אין דין עיר הנידחת, בני שזה לא התחלק לשבטים, וזה לא נחשב באחת עריך. הרמב״ם מחדש, לא רק ירושלים אינה נחשבת אחת עריך, בני שזה לא התחלק לשבטים, אלא גם ערי מקלט, מכיוון שזה ניתן לשבט לוי, אז זה גם לא התחלק לשבטים, וזה לא נחשב באחת עריך, וממילא לא יכול להיות בערי מקלט דין של עיר הנידחת. זה החידוש של הרמב״ם. לא רק ירושלים זה לא נחשב את אחת עריך, לירושלים לא התחלק לשבטים, אלא גם ערי מקלט הרמב״ם החדש, זה גם נחשב לא התחלק לשבטים, שזה ניתן לשבט לוי. אז זה לא התחלק לשבטים. ובני שזה לא התחלק לשבטים, גם ערי מקלט כמו ירושלים לא נחשבים באחת עריך, ולא יכול להיות דין של עיר הנידחת בהם. וככה הבין הרייבד את דברי הרמב״ם. והרייבד משיג על הרמב״ם. הרייבד אומר, אמר אברהם, לא ידעתי מעין לזה, ולא נאמר בגמרא אלא על ירושלים, אבל כל ערי מקלט, השבטים נתנו אותם מחלקיהם. הרייבד אומר שהוא לא מבין, הוא הבין את הרמב״ם בדיוק כמו שאנחנו אמרנו, שהרמב״ם סובר שגם ערי מקלט לא התחלק לשבטים, ולכן ערי מקלט לא נחשבים, ולכן ערי מקלט לא נחשבים להיות באחת עריכה, והרייבד אומר, הוא לא מבין איך הרמב״ם יכול לומר שערי מקלט לא התחלק לשבטים. הוא אומר שזה פסוקים מפורשים בספר יהושע, שערי מקלט כן התחלק לשבטים. כמו הפסוק ביהושע, תחילת פרק כף א', ויגשו ראשי אבות הלווים על אלעזר הכהן, ועל יהושע בן נון ועל ראשי אבויס המטויס לפני ישראל, וידבר עליהם בשילוי, בארץ כנען לאמור, השם ציווה ביד מוישה, לתת לנו, לנו אורים לשבס ומגרשים לבנתנו. וכתוב, ויתנו בני ישראל להלווים מן החלסם, על פי השם, את האורם האלה וסמגרשיהם. כתוב, שישראל נתנו מנחלסם, מהמקום שזה נפל בנחלסם, שזה התחלק להם. הם העבירו את זה למגורים, לשבט, אורם לשבט, ומגרשים לבהמתם של שבט לוויים. ואחר כך, כתוב מפורש, כתוב, ויתנו בני ישראל הלווים את האורם האלה, ואת מגרשיהם כאשר ציב השם ביד מוישה בגורל. וכתוב, שבט שבט, איזה ערים הם נתנו ללווים מתוך הנחלה שהם קיבלו. מתוך הנחלה שהשבטים בעצמם קיבלו. זה הטענה של הרייבד נגד הרמב״ם. ואילו הרמב״ם אומר לו, הרמב״ם מתעלם מזה, ואומר שגם עיר מקלט זה לא התחלק לשבטים. ולכן אין עיר מקלט יכול להיות עיר הנידחת, מפני שזה לא התחלק, מפני שזה לא התחלק לשבטים. אז אנחנו צריכים להבין את שיטת הרמב״ם. זו הקושיה של הרייבד נגד הרמב״ם. הוא אומר, אמר אברהם, לא ידעתי מאין לו זה, ולא נאמר בגמרא על ירושלים, אבל כל עיר מקלט, השבטים נוסנו עושם מלחלקיהם. ויתנו בני ישראל הלווים מנחלסם, על פי השם, את העירים האלה ואת מגרשיהם. אז זה מפורש. אז יש לנו פה מחלוקת ברמב״ם ורייבד. הרמב״ם אומר, לא רק ירושלים לא התחלק לשבטים, וזה לא נחשב באחת עריך, אלא גם עורי מקלט לא התחלק לשבטים. והרייבד משיג עליו, הוא אומר, איך ייתכן? כתוב מפורש בפסוקים שעורי מקלט כן התחלק לשבטים. אנחנו צריכים להבין את המחלוקת, להתעמק במחלוקת הזה בין הרמב״ם ורייבד. אבל קודם שנתעמק במחלוקת הזה, אני רק רוצה להקשות עוד קושיה אחת. והשיעור שלנו מתמקדת הערב בשתי קושיות אלו. אני אמרתי לכם שאנחנו באים להשוות את הדין, את שני הדינים בירושלים. דין אחד שבירושלים אין דין נגי בתים, ודין אחר שירושלים אין דין עיר הנידחת. שניהם מבוססים על זה שירושלים לא התחלק לשבטים. ואני מצטט מהרמב״ם פרק י' ד' הלכות תומת צרת הלכה י' א'. הרמב״ם אומר, ירושלים וחוצה לארץ אין מתאמים בנגויים, שנאמר בבית ארץ אחוזזכם, וירושלים לא נתחלקה לשבטים. הרמב״ם אומר, כמו הגמרא ביומא וכמו הגמרא בבבא דף פ"ב, שירושלים אין דין של נגי בתים, מפני שזה לא ארץ אחוזזכם, מפני שזה לא התחלק לשבטים. פה הרמב״ם לא משווה ערי מקלט ירושלים, ואנחנו לא מבינים למה. כשהרמב״ם מדבר על הדין של עיר הנידחת, שאין דין עיר הנידחת בירושלים, מפני שירושלים לא התחלקה לשבטים, ולכן היא לא נחשבת באחת עריך, הרמב״ם אומר לא רק ירושלים, אלא גם ערי מקלט לא התחלק לשבטים, גם ערי מקלט לא נחשבת באחת עריך. אבל כשהוא בא להלכה, הלכה דומה, שירושלים לא התחלק לשבטים, ולכן אין דין נגי בתים בירושלים, וזה נאמר מהפסוק ארץ אחוזזכם, ירושלים היא לא ארץ אחוזזכם, מפני שזה לא התחלק לשבטים. שם הרמב״ם מגביל את החידוש הזה, את הדין הזה, אך ורק לירושלים, לא בערי מקלט. ערי מקלט כנראה, פה הוא מסכים עם הרייבד, התחלק לשבטים, וזה נחשב ארץ אחוזזכם, וממילא יש דין של נגיבותים בערי מקלט. אז יש פה סתירה בדברי הרמב״ם. בהלכות עבודת כוכבים, פרק דלת, הלכה דלת, כשהרמב״ם מדבר על הדין של עיר הנידחת, הרמב״ם אומר שלא רק בירושלים אין דין עיר הנידחת שהיא לא באחת הרכה, גם אורלי מקלט לא התחלקה לשפטים, וזה לא נחשב באחת הרכה, ואין דין עיר הנידחת. אבל בפרק י"ד, הלכות תומת צרת, הלכה י"א, כשהרמב״ם מדבר על דין נגי בתים בירושלים, הרמב״ם סובר רק בירושלים אין דין נגי בתים, מפני שזה לא התחלק לשבטים, וזה לא נחשב ארץ אחוזה זכם. הרי מקלט, כנראה מהרמב״ם, התחלק לשבטים, וזה נחשב ארץ אחוזה זכם, ויש דין של נגי בתים בערי מקלט. איך אפשר לתרץ את הסתירה הזו בשיטת הרמב״ם? נתחיל עם המחלוקת בין הרמב״ם והרייבד, בעניין עיר הנידחת. הרמב״ם אומר שגם אורי מקלט לא התחלק לשבטים. גם אורי מקלט לא נחשב באחת הרכה, ואין דין עיר הנידחת באורי מקלט. אורי מקלט, עיר מקלט, לא יכול להפוך להיות עיר נידחת. הרייבד שואל נגד הרמב״ם, איך הרמב״ם יכול להגיד שעיר מקלט לא התחלק לשבטים. הרייבד אומר, אבל כל ערי מקלט, השבטים נתנו אותם מחלקיהם. השבטים קיבלו ערי מקלט, והם נתנו את זה ללווים למגורים. והרמב״ם בוודאי לא יכול לחלוק על זה, ויש על זה פסוקים מפורשים, יש הרבה פסוקים שאומרים את זה. בכל ערים שהספר יהושע מצטט, כל עיר ועיר כתוב מאיזה חלק של איזה שבט זה בא. זה בא בחלק של שבט זה, בחלק של שבט זה, השבט הזה נתן את זה ללווים, השבט הזה נתן את העיר הזה מתוך החלק שלו ללווים. וכמו שהבאתי את הפסוק בתחילת פרק כ"א, כתוב, ויגשו ראשי אבות הלווים על עזר הכהן וישוע בן נון וראשי אבות המטס לבני ישראל וידברו עליהם בשילוי בארץ כנען לאמר, השם ציווה ביד מוישה לשאת לנו ערים לשבת ומגרשים לבמתנו. ויתנו, כתוב, ויתנו בני ישראל הלווים מנחלסם על פי השם את הערים האלה ומגרשיהם. אז בוודאי הרמב״ם לא חולק על זה. בוודאי גם לפי הרמב״ם ערים מקלט התחלק לשבטים. אבל הרמב״ם סובר ככה, הרמב״ם סובר, בהתחלה זה באמת התחלק לשבטים. אבל אחר כך היה חיוב על פי הדיבור, על פי נבואה, היה צו על פי הדיבור, לתת את הערים האלו מחלקיהם של השבטים ללווים. והערים האלו לא היו אמורים לחזור לשבטים. ושזה היה ככה על פי הדיבור. על פי נבואה, שככה זה צריך להיות, כדי לקיים את הדין, לתת מנחלוסם ללווים, לשבת ומגרשים לבמתיהם. אז הרמב״ם סובר, מכיוון שעל פי נבואה זה היה צריך להיות כן, לעבור ללווים, וזה לא היה, ועל פי נבואה, זה לא היה עומד בכלל לחזור לשבטים. אמנם זה התחלק לשבטים, אבל השבטים אז על פי נבואה היו חייבים לתת את הערים האלו ללווים, לקיים את החובה שכתוב בפרשת מסי. צו את בני ישראל ונוסנו להביא מנחלס אחוזסם ערים לשבט ומגרש לערים סביבוסיהם תיתנו ללווים והיו הערים להם לשבט ומגרשים יהיו לבהמתם ולרחושם ולכל חייסם. הרמב״ם סובר שהצו הזה, החיוב הזה על פי הדיבור ועל פי נבואה ביטל את החלוקה הראשונה על מקומות אלו לשבטים. והמקומות האלו, עכשיו, מכיוון שהשבטים היו צריכים להעביר את המקומות אלו ללווים, אז מה שהשבטים קיבלו בשעת חלוקת הארץ, את הערים האלו, את המקומות האלו, ביחס לערים האלו, התבטלה החלוקה הזו, על פי הדיבור. ככה זה היה. והערים האלו חזרו מכיוון שנתבטלה החלוקה שהייתה על הערים האלו. שהשבטים היו צריכים להעביר את זה, כמו שהפסוק אומר. וייתנו ויסול להעביר מנחלסם. מנחלסם היו צריכים להעביר את הערים האלו. וזה לא היה אמור, על פי נבואה, זה לא היה אמור לחזור עליהם. אז ממילא זה התביטל את כל החלוקה הראשונה במקומות אלו, בחלוקסם לנחס השבטים. והמקומות האלו חזרו להיות זכי הקלולס של כל ישראל. חזרו להיות נכס כללי שעם ישראל כולו. ואף על פי שבתחילה בוודאי נחלקו מקומות אלו לשבטים, מכיוון שהיה חיוב וצו על פי הדיבור, על פי הנבואה, למסור את הערים האלו ללווים, הצו הזה ביטל, לא למפרע, אבל מכאן עולה הבא, זה ביטל את החלוקה הראשונה, מכאן על הבא, שמכאן על הבא הערים האלו הם בזכייה של כל ישראל ולא שייכים לשבטים. לפי זה יוצא השאלה, האם זה התחלק לשבטים? התשובה היא, בהתחלה כן, אבל ברגע שיצא על פי הדיבור למסור את המקומות האלו ללווים, והלווים מסרו את המקומות האלו, כמו שכתוב בספר ישוע, ויתנו בני ישראל ללווים מנחלסם על פי השם את הערים האלה ואת מגרשיהם, אז על פי הדיבור, על פי נבואה, זה ביטל מכאן על ההבא את כל החלוקה הראשונה, וכל הערים האלו חזרו להיות זכייה של עם ישראל כולו. אז האם מתחלק לשבטים או לא? תלוי. בהתחלה כן. אבל בשעה שמסרו את זה ללווים, החלוקה התבטלה, ומכאן על ההבא, זה היה בזכייה של כל ישראל, לא בזכייה מיוחדת של השבטים לנחלסם. אלא בזכייה של כל ישראל. בהתחלה זה לא היה בזכייה של כל ישראל, זה היה בזכייה של השבטים בנחלסם. אבל ברגע שעל פי נבואה מסרו את הערים האלו ללווים, זה ביטל את החלוקה, והערים האלו היו מכאן ולהבא לא בחלקם של השבטים בנחלסם כלל, אלא בזכייה של כל ישראל, בזכייה כללס של עם ישראל כולו. אז אפשר לשאול נגדי, אם זה מה שרמב״ם סובר, אז סוף כל סוף, נכון שזה מבטל את ה... נכון שזה מבטל את החלוקה הראשונה, וזה כבר לא שייך לשבטים. אבל מי קיבל את הערים? הלווים קיבלו את הערים. כמו שכתוב, וייתנו בני ישראל הלווים מנחלסם על פי השם, את הערים האלה ומגרשיהם, לקיים מה שכתוב בפרשת מסי, צו את בני ישראל ונוסו להלווים מנחלס אחוזסם, ערים לשבס ומגרש לערים סביבוסיהם תיתנו ללווים. אז למה אני אומר, למה הרמב״ם סובר, התבטלה חלוקה ראשונה, והערים האלו חזרו להיות זכייה של כל ישראל. הערים האלה חזרו להיות זכייה כללס של עם ישראל כולו. למה שלא נאמר, אם החלוקה התבטלה, והם מעבירים את זה ללווים, אז זה שייך ללווים עכשיו. זה לא זכייה של כל ישראל. הערים האלו שייכים ללווים. אז למה זה לא נחשב כחלוקה? למה הרמב״ם אומר שערי מקלט, מאחר שמסרו את זה ללווים, ומאחר שעל פי הדיבור היו חייבים למסור את זה ללווים, שהתבטל החלוקה, למה שלא נאמר שכשמסרו את זה ללווים, אז הלווים קיבלו את זה בחלקיהם, אז זה כמו את חלקה לשבטים, שזה לא בזכייה של כל ישראל, אלא זה בזכייה של, של הלווים. התירוצו, מפני שהלווים לא קיבלו את הערים האלה בביילוס גמור על גוף הקרקע. הם קיבלו את הערים האלה רק בזכוס מגורים וזכוס השתמשוס. בערים האלו, בקרקע, אבל ביילוס גמור בקרקע של ערים אלו, הלווים לא קיבלו. ופה חייבים להעיר, שאף שזה נכון, שגם הזכוס מגורים, והזכוס השתמשוס, שהלווים קיבלו בערים אלו, זה לא סתם זכוס מגורים, אלא זה זכוס בגוף הקרקע למגורים ולהשתמשוס. ואני חוזר ומדגיש שחייבים לומר שהלווים כשקיבלו זכוס מגורים וזכוס השתמשוס בערי מקלט, בערים אלה, הם קיבלו את זה כזכוס בגוף כזכוס בגוף הקרקע. הם לא סתם קיבלו זכוס מגורים וזכוס השתמשוס, הם קיבלו את זה כזכוס בגוף הקרקע, אבל ביילוס גמור בגוף הקרקע הם לא קיבלו. ולמה אני אומר שהזכוס מגורים והזכוס השתמשוס שקיבלו היה זכוס מגורים וזכוס השתמשוס בגוף הקרקע? משתי סיבות. קודם כל, מפני שהיה בזה קיום דין של חלוקת הארץ, מפני שככה זה מופיע בפרשת מסי כחלק מחלוקת הארץ. וידבר השם על משה בערבות מואב ועל ירדן יריחו לאמור, בפרשת של חלוקת הארץ בפרשת מסי, צו אז בני ישראל ונוסו ללווים מנחס אחוזסם אורם לשבס ומגרש לאורם סביבוסיהם תיתנו ללווים, והיו האורם להם לשבס, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולחושם ולכל חייסם. אז מצד הגזרס הכוסף הזה, של אורם לשבס ומגרש לאורם סביבוסיהם תיתנו ללווים, היה מתקיים בזה חלוקת הארץ. אם הלווים לא היו מקבלים זכות בגוף הקרקע, לא היה מתקיים בזה דין של חלוקת הארץ. אז בוודאי היה מתקיים בזה דין של חלוקת הארץ. אבל באותו זמן הלווים קיבלו בגוף הקרקע רק זכוס מגורים וזכוס השתמשוס, אבל ביילוס גמור בגוף הקרקע הלווים בוודאי לא קיבלו. וזה הפשט ברמב״ם, שהרמב״ם אומר בהלכות עבודה זרה שאורי הלווים, אורי מקלט, זה נחשב לא נתחלק לשבטים. בהתחלה זה בוודאי יתחלק לשבטים, כמו שכתוב בספר יהושע. אבל אחר כך שהצו על פי הדיבור למסור את המקומות האלו ללווים, אז הצו הזה על פי הדיבור, על פי נבואה, ביטל מכאן ולהבא. כשהשבטים מסרו מנחלוסם את המקומות האלו ללווים, אז זה ביטל מכאן ולהבא את החלוקה הראשונה, ומכאן ולהבא זה לא הייתה זכייה במקומות אלו לשבטים בנחלוסם. ובאותו זמן זה לא נהיה חלוקה בנחס הלווים, ושל הלווים אין להם נחלה כביילוס בגוף הקרקע. כל מה שהלווים קיבלו בערי מקלט היה רק זכוס מגורים וזכוס השתמשוס במקום הזה לו, אף שגם זה שייך לגוף הקרקע, אבל זה לא ביילוס גמור בגוף הקרקע, אבל ודאי זה שייך לגוף הקרקע. אמרתי לכם הראיה שזה חלק מהדין של חלוקת הארץ. ויש עוד ראיה, שברמב״ם כתוב, וזה כתוב בגמרא, שבבתי אורי חומה של אורי לווים היה צריך להיות דין שבתי אורי חומה, אלא שההלכה אומרת גולס עולם תהיה לו. שאנחנו לומדים שתמיד הם יכולים לגול, לא רק תוך שנה. אז רואים ששייך לזה דין גאולה של בתי אוריחומה. אם אין ללווים שום סחוס בגוף הבייס, איך שייך לזה דין של דין בתי אוריחומה בכלל? וזה שייך לדין בתי אוריחומה, שרק שיש על זה דין שגאולס עולם תהיה לו, שתמיד יכולים לגול. אז רואים מזה שיש להם, זה לא רק זכות השתמשות, זה זכות בגוף הקרקע, ובגוף הבית יש להם זכות, למגורים ולהשתמשות. אבל באותו זמן, בעלות גמורה לא קיבלו. הלווים לא קיבלו בעלות גמורה, בקרקע של ערי מקלט. אבל החלוקה הראשונה התבטלה מכאן על הבא. אז המקומות האלו חזרו לזכייה, של כל ישראל, לזכייה כלולס, זכייה כללית של עם ישראל כולו. זו השיטה של הרמב״ם. ויש ראיות לזה שאנחנו אומרים, שלפי הרמב״ם, אף שהחלוקה הראשונה התבטלה, והשבטים והאורים האלו לא היו שייכים כלל מכאן עולה הבא, לשבטים מנחלסם, שכל החלוקה הזו התבטלה, אבל הלווים לא קיבלו בילוס גמורה בגוף הקרקע. יש לי יסוד זה שתי ראיות. ראיה אחת היא שיש תנאים בסוף פרק שני של מסכת מכות, שאומרים שרוצח שבא לעיר מקלט, אין הוא צריך לעלות שכר ללווים תמורת מגוריו במקום. רוצח בא לעיר מקלט, והוא גר שם. הוא לא צריך לתת שכר ללוויים, שכר מגורים ללוויים, אף שהמקום שייך ללוויים, והוא משתמש במקום שלהם. ואף שהדין הזה נלמד מפסוק, בכל זאת מסתבר שאין ללוויים בילוס גמורה בגוף הקרקע. אם היה ללווים בילוס גמורה בגוף הקרקע, אלו שהיו גרים בערי מקלט, מסתבר שהיו צריכים לשלם להם דמי זכירות על השתמשות שלהם והמגורים שלהם. ואף שזה נלמד מפסוק, אבל מסתבר שהפשטו שמכיוון שהלווים לא היו בעלים גורם בגוף הקרקע, היה להם רק זכוס השתמשות. אז על זה כבר בא הפסוק ואומר לנו שהזכות הזו, הזכות השתמשות והזכות מגורים, לא כוללת את האפשרות לדרוש שכר דירה, שכר מגורים מהרוצח בשוגג שבא לגור שם. אם זה היה בעלות גמורה, היה קשה להבין את הדין הזה, אף שיש פסוק. אז זה גוף אנחנו אומרים, שהפשט בפסוק הוא, שאנחנו יודעים שלווים אין בעלות בגוף הקרקע. יש להם רק זכוס השתמשות או זכוס מגורים. אז הפסוק בא ללמד אותנו, שהזכוס השתמשות או זכוס מגורים, לא כולל את הזכות לדרוש שכר מגורים, מרצח בשוגג שבא לעיר מקלט לגור שם. אז זו ראיה אחת, שאף שלפי הרמב״ם אנחנו אומרים שהחלוק הראשון הסבטלה והערי מקלט הם כבר לא שייכים לשבטים בנחלסם, אבל הלווים לא קיבלו בעלות גמורה. הראיה היא מזה שאין ללווים זכות לדרוש שכר מגורים, שכירות, מרוצח בשוגג שבא שם. יש עוד ראיה, מפני שבסכת מעשר שני יש מחלוקת תנאים עם הלווים יכולים לומר וידו מייסרס, אם הם יכולים לומר האדמה שנשאת לנו, האדמה שנתת לנו. השיטה של רב מאיר היא שהם לא יכולים לומר וידוי מעשרס. השיטה של רב יוסי היא שהם יכולים לומר וידוי מעשרס. ומהרמב״ם רואים שהמחלוקת הזה בוידוי מעשרס זה גם מחלוקת בקריאס פרשס ביקורים. שלפי רב מאיר, לוי הם לא קוראים פרשס ביקורים, הם לא יכולים לומר האדמה שנתת לי, ושלא נתנו חלק בארץ. ולפי רב יוסי, הלווים יכולים לקרוא פרשס ביקורים, ושכמו שוידוי מעשרס הם יכולים לומר האדמה שנתת לנו, אז בפרשס ביקורים הם יכולים לומר האדמה שנתת לי. ואף שלא נתנו חלק בארץ, רב יוסי אומר, אבל קיבלו ערי מגרש. אבל השיטה של רב מאיר היא, שלווים לא יכולים לומר וידוי מעשרס, וכן לווים לא יכולים לקרוא פרשס ביקורים. מה זאת אומרת לנו? מפני שלא נטלו חלק בארץ. אבל רבי יוסי טוען, בצדק, הם נטלו ערי מגרש, וזה קיים של חלוקס הארץ. כמו שאמרנו, זה חלק מהפרשה של חלוקס הארץ, בפרשס מסי. אבל הפירוש הוא, שרב מאיר סובר כדי לומר, האדמה שנתת לנו, האדמה שנתת לי, זה לא צריכים שהיו שייכים ליטול חלק בארץ, לקבל בעלות גמורה בקרקע. לווים אמנם התקיים בהם חלוקת הארץ, אבל לא קיבלו בנחלה בעלות בגוף הקרקע. ברי מקלט הם קיבלו רק זכות מגורים וזכות השתמשות, אבל בעלות גמורה בגוף הקרקע הלווים לא קיבלו. ממילא רב מאיר אומר שהלווים לא נחשבים שנטלו חלק בארץ. הם קיבלו רק זכות מגורים, זכות השתמשות. אף שזה נכון שהזכות הזה זה בגוף הקרקע, אחרת זה לא היה קיים של חלוקת הארץ בכלל. אבל זה לא בעלות גמורה בגוף הקרקע. ומפני שזה לא בעלות גמורה בגוף הקרקע, זה נחשב שלא נטלו חלק בארץ. ולא יכולים לומר האדמה שנתת לנו, ולא יכולים לומר האדמה שנתת לי. זו השיטה של רב מאיר. רבי יוסי חולק, רבי יוסי סובר, אף שלא קיבלו חלק בעלות בגוף הקרקע, אבל קיבלו זכות בגוף הקרקע, אז הם שייכים לחלוקת הארץ. אבל מהשיטה של רב מאיר אנחנו רואים שאין להם בעלות גמורה בגוף הקרקע. אם היה להם בעלות גמורה בגוף הקרקע, איך יכול להיות שרב מאיר אומר שהם לא יכולים לומר האדמה שנתת לנו, האדמה שנתת לי, ויש לנו לא נתנו חלק בארץ, אבל הם נתנו ערי מקלט. התירוצו בני שהם לא קיבלו בעלות בגוף הקרקע, זה שיטת הרמב״ם. מצד אחד, החלוקה הראשונה של ערי מקלט התבטלה, ומכאן על הבא, הערים האלה, ערי מקלט, כבר לא שייכים לשבטים בנחלסם. מצד שני, הלווים רק קיבלו זכות מגורים וזכות השתמשות, אבל הבעלות בגוף הקרקע זה חזר לזכייה של ישראל כולו, זה חזר להיות זכייה כללית של עם ישראל כולו. ובמילא הרמב״ם אומר שגם ערי מקלט מכאן עול הבא נחשב לא נתחלק לשבטים, שמכאן עול הבא בבעלות של גוף הקרקע זה לא שייך לשבטים מנחלסם. זה שייך לווים רק בזכות מגורים וזכות השתמשות. אבל בעלות גמורה בגוף הקרקע, זה לא שייך לא ללווים ולא לשבטים, בני שהחלוקה הראשונה נתבטלה. אז מאיר זה נחשב בזכייה של כל ישראל, אז זה נחשב שלא התחלק לשבטים כמו ירושלים. וממילא זה לא נחשב באחס הרכה. ואין דין עיר הנידחת בר מאלה. זה ההסבר בשיטת הרמב״ם. אבל באותו זמן אני מדגיש ברמב״ם שאף שהלווים לא קיבלו בעלות בגוף הקרקע, אני מדגיש שהזכות מגורים והזכות השתמשות שקיבלו, קיבלו את הזכות בגוף הקרקע, רק שזה לא היה בעלות גמורה בגוף הקרקע, אבל זה היה זכות בגוף הקרקע. מאמר מוסגר, הייתי מוסיף על זה, שאף שיש מחלוקת במסכת בבא בצרא, דף קל"ו, בין הרשב"ם והתוספות, למען דאמר קניין פרס לאו כקניין הגוף דמי, שאנחנו יודעים, יש מחלוקת, אחד שיש לו קניין פירות, ואין לו קניין הגוף, האם הוא מביא וקורא או לא מביא וקורא. למען דאמר קניין פירות כקניין הגוף דמי, מביא וקורא. למען דאמר קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, מביא ואין הוא קורא. לפי הרשב"ם, החיוב של אבוז ביקורים זה מדאורייתא, רק הוא לא יכול לקרוא את הפרשה. ולפי התוספות, החיוב של אבוז ביקורים זה רק מדרבנן. אבל לפי הרשב"ם, החיוב אבוז ביקורים זה מדאורייתא. אבל יש לו רק קניין פרס, וקניין פרס לאו כקניין הגוף דמי. וצריכים קרקע, הגמרא במסכת בבא בצרא אומרת, שאחד שקונה רק אילן אחד, אחד שקונה רק אילן אחד, והוא לא קונה את הקרקע בכלל, אז הוא אפילו לא מביא ביקורים. אז איך זה שאם אומרים קניין פרס, לאו כקניין הגוף דמי, הוא כן מביא ביקורים, לפי הרשב"ם, הוא אפילו מביא ביקורים מדאורייתא. התירוץ הוא, בגלל שאפילו אומרים קניין פרס לאו כקניין הגוף דמי, זה לאו כקניין הגוף, אבל קניין פרס שיש לו, יש לו את זה בגוף הקרקע. ובפני שיש לו את זה בגוף הקרקע, יש לו מצווה דאורייתא של אבוז ביקורים. כשאדם קונה, הגמרא בסוף פרק לא יחפור, שמדברת שאדם קונה רק אילן אחד, אז אין לו שום קניין בגוף הקרקע. הוא קונה את האילן והיניקה שמגיע לאילן. אבל אין לו שום זכות בגוף הקרקע. אז שם אנחנו אומרים שאין אפילו מצווה של אבוז ביקורים. מפני שלמצווה של אבוז ביקורים צריכים לכל הפחות לא רק הפרס, הגידולים, אלא צריכים גם גוף הקרקע. למה למען דאמר קניין פרס לאו כקניין הגוף דמי? הוא כן מביא ביקורים, ולפי הרשב"ם הוא מביא ביקורים אפילו מדאורייתא, וששם אף שקניין פרס לאו כקניין הגוף דמי, אבל יש לו זכות בקרקע. הקניין פרס שיש לו זה קניין בגוף הקרקע לפרס, וממילא יש עליו מצווה של אבוז ביקורים. אז על זה יש מחלוקת בין הרשב"ם והתוספות במסכת בבא בצרא דף קל"ו. אז מה שאני רוצה להוסיף פה הוא שהלווים גם...